היום אנחנו מתחילים, בעצם בשבת אנחנו מתחילים ספר חדש, מתחילים לקרוא את הספר במדבר, כמובן מתחילים עם פרשת במדבר. שם מסופר על ספירת בני ישראל, עניינים של המדבר בגדול, אבל כל התורה היא על יחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואני רציתי לדבר על העניינים האלו מהבבט של ההפטרה. ההפטרה גם נוגעת בדברים כאלו של ספירת היהודים, המדבר והיחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וההפטרה בעצם מביע את הרעיונות האלו באופן הרבה יותר פיקנטי, בוא נגיד. אז רציתי קודם כל להיכנס לעניינים של הושע. הושע, בעצם ההפטרה מתחילה בפרק ב', אבל על מנת להבין את ההקשר של כל הנבואה, צריך להתחיל מפרק הראשון. אז פה המקור הראשון מתחיל כל הספר של הושע. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש, מלך ישראל. אז עכשיו פה אנחנו כבר יכולים לקבל איזה מין תחושה בתקופה שהוא חיה. יש את התאריכים האלו. התאריכים האלו הם מאנציקלופדיה יודאיקה, יש כל מיני הערכות. בגדול המספרים הם מספיקים מדויקים עבור מה שאנחנו רוצים לקבל, איזושהי תחושת ההיסטוריה. עכשיו אני הבאתי איזה מין טיימליין כזה שאני הכנתי גם להבין את ההקשר של העניינים. פה בהתחלה ובסוף אני ציינתי את בניית בית המקדש הראשון וחורבנה, שזה נבנה על ידי שלמה המלך ב-957 לפני הספירה, ונחרב על ידי נבוזדרן ונבוכדנצר ב-586 לפני הספירה. עכשיו, הושע נמצא ממש באמצע התקופה. הושע, אם אתם מסתכלים, הוא התנבא בין 750 ל-715. עכשיו, מה העניינים, מה סיבב את כל הנבואות שלו? אז אחרי ששלמה המלך מת ב-930, אז הבן שלו לקח את המושכות, הבן שלו זה היה רחבעם, והוא לא היה חזק מספיק להחזיק את כל הממלכה, וירבעם בן נבט נלחם נגדו והפריד ממנו, ואז הייתה את ההתפלגות של הממלכה לממלכת יהודה בדרום, כולל ירושלים, וממלכת ישראל בצפון, שזה השומרון והגליל וכל יתר הארץ, כולל עשרת השבטים. עכשיו, בתקופה הזאת, אם אתם יכולים לראות פה, ב-738 עד 722, אז האשורים כבשו את ממלכת ישראל, וזאת בדיוק התקופה שהושע התנבא. בגדול, היו כל מיני מלחמות ויחסים ועניינים בין ישראל בצפון והאשורים, וניסו ליצור קשרים, ובסופו של דבר הממלכה הלכה אחרי העבודה זרה ואחרי הנאנטנות. הרב משה ליכטנשטיין כותב על זה, שתכף אנחנו נראה, אבל בגדול הושע עכשיו בא בתוכחות נגד היהודים שעוזבים את הקדוש ברוך הוא ועושים קשרים עם העמים מסביב לחזק את הממלכה. עכשיו פה האנציקלופדיה מסכם את העניינים פה ככה: "Everything points to this book's having been produced in the kingdom of Israel and redacted after the fall of that state in Yehuda. And this makes it a valuable source for the spiritual history of the northern kingdom and for its influence of its literature on the late kingdom of Yehuda and Judaism." As בעצם מה שהוא אומר, שאנחנו יכולים ללמוד מהספר הזה על התקופה, על ההיסטוריה, על ההשפעה, על היהודים דאז. כל זה טוב ויפה, כאילו, אבל אנחנו לא מסתכלים על התנך ועל הנביאים בתור היסטוריה. זה נכון שזה מתאר היסטוריה, לא מכחישים, אבל זה לא רק זה. וזה אני מביא את הגמרא פה שמדברת על זה. הגמרא במסכת מגילה כתוב, תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נביאות. נתנבו להם לישראל. ותו לקה, אז הגמרא שואלת, רגע, זה סך הכל כל הנביאים? לא ייתכן. והכתיב, אז הם מביאים ההוכחה מפסוק שכתוב, והיא איש אחד מן הרמתיים צופים, אחד מ-200 צופים שנתנבו להם לישראל. אז פה הם כבר מביאים שיש מאות נביאים, ואז אחרי זה מרחיבים, מהשם טו והבו, וכדתניה, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים. כפליים כיוצאי מצרים, יוצאי מצרים זה 600,000. אז אנחנו מדברים על מאות אלפי נביאים, לא רק סתם 48 ועוד 7. אז הגמרא מסבירה, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה. אז היו מאות אלפי נביאים שהיו צריכים להגיד דברים להוכיח את העם, אבל זה היה שייך להיסטוריה, זה היה באמת משהו נקודתית. אבל אם אנחנו קוראים על איזשהו נביא כמו הושע, אי אפשר להסגיר אותו באיזה מסגרת של זעיה ונורדרן קינגדום או מה שזה יהיה. הוא והדברים שלו שייכים לדורות, הם שייכים לנו היום. אז על מנת להבין את המסרים ולשייך אותם להיום, צריך להתמקד ולראות מה בדיוק הושע באמת דיבר עליהם, שבעצם מדבר עלינו. אז הנבואה ממשיכה בפסוק ב', תחילת דיבר השם בהושע. אז כבר מהפסוק הזה הגמרא לומדת משהו מעניין. דיבר השם אשר היה אל הושע בימי עוזיה וכולי, בפרק זמן אחד נתנבו ארבע נביאים, וגדול שבכולן הושע. הושע הוא הגדול בכל התקופה, שנאמר תחילת דיבר השם בהושע, וכי בהושע דיבר תחילה, והלא משה עד הושע כמה נביאים. אמר רבי יוחנן, תחילה לארבעה נביאים שנתנבו באותו הפרק זמן, ואלו הן הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. אז זה מאוד מעניין, אפילו ישעיה פה נמנע בין הארבעה, והושע כאילו הוא יותר גדול ממנו. עכשיו לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון, אבל בואו נסתפק בזה שדברים של הושע הם חשובים, אוקיי? עכשיו, הפרק ממשיכה, וזה איפה שזה מתחיל להיות מעניין. הקדוש ברוך הוא עכשיו מצווה, בא עם נבואה להושע, והוא אומר לו, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים, וילדי זנונים, כי זונה תזנה הארץ מאחורי השם. וילך ויקח את גומר בת דבלים, ותהר ותלד לו בן. ויאמר השם אליו, קרא שמו ישראל, ואז הדת מקרא מזמירים, ויונתן תרגם שיהיו זרועים ומפוזרים בין הגויים. אז פה אנחנו כבר למדנו שני דברים מאוד מוזרים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא להתחתן עם זונה, והוא הולך ועושה את זה. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה צריך לקבל ילדים מהזונה הזאת. ועכשיו, אחרי שהוא נולד לו בן, הוא לא נותן את השם. הקדוש ברוך הוא נותן את השם, והשם הוא גנאי. הוא אומר, ישראל, לפחות בהקשר הזה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מפזר כמו זרעים בכל העולם. יהיה גלות. השם של ישראל פה, לפחות, מסמל שיהיה גלות לכל היהודים, לפחות עשרת השבטים. ואז זה מבקש את התשובה, כאילו למה ואיך יכול להיות שהבן של הנביא נקרא בשם גנאי, ואם זה לא מספיק אז ממשיכים. וכתוב פה, אוקיי, כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהו, והשבתי ממלכות בית ישראל. אז פה הוא מסביר שזה דמי ישראל, זה כאילו הם צריכים, היהודים צריכים לשלם את הדמים, הם צריכים לשלם את העונש על זה שהם עובדי עבודה זרה, וזה יקרה בעמק ישראל. ותהר עוד ותלד בת, ויאמר לו הקדוש ברוך הוא, קרא שמה לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד ערכם את בית ישראל, כי נסו עשה להם. אז שוב פעם, עוד שם גנאי ממש קשה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מרחם על היהודים, וזה הילדה, היא מסמלת את זה בכל החיים, השם שלה לא ירוחם. אחרי זה יש איזשהו פסוק ש, שמסתייג מכל זה ואומר ואת בית יהודה ערכם והושעתם באשם אלוהיהם ולא הושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים. אז פה הוא מכניס את הנבואה שעל אף מה שקורה לממלכת ישראל, זה לא יקרה בממלכת יהודה. בממלכת יהודה, הקדוש ברוך הוא מושיעם, ולא על ידי מלחמות ועל ידי מטוסים ודברים והמאמצים של בני ישראל, אלא הם סומכים על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצם מציל אותם. זה בא כאילו בהתנגדות למה שקורה בממלכת ישראל, שהם מנסים לעשות הכל לעצמם ולעזוב את הקדוש ברוך הוא. עכשיו הושע חוזר לעניינים של הילדים. בפסוק ח' כתוב ותגמול את לא רוחמה ותהר ותלד בן. אז עכשיו האישה מיילדת עוד, או כן מיילדת? לא. יולדת עוד בן. ויומר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם. אז זה הכי חזק שכל יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא רק אומר שאני מפזר אתכם, לא רק אומר שאני לא מרחם, הוא אומר אתם לא עמי, נפסק, הכל נפסק, אתם לא עמי. זה לא יכול להיות יותר גרוע מזה. ואז שלושת השמות האלו ממש מסמלים את המצב הגרוע, אבל עדיין כאילו, מה זה אומר? אז הגמרא ממשיכה ומסבירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטו. עכשיו, הגמרא עכשיו בעצם ממלא את הסיפור, את התמונה. כאילו, אנחנו לא כל כך מבינים, חוץ מזה שהיהודים חטו והקדוש ברוך הוא רוצה להעביר את המסר דרך משפחת הושע, אנחנו לא מבינים כאילו, למה הוא ולמה, מה הוא עשה כאילו, שמקבל זונה ובני זנונים וכל זה. אז הגמרא מסבירה שהייתה איזו שיחה בין הקדוש ברוך הוא להושע לפני כל זה. הוא אומר, בניך חטו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מה תגיד על זה שישראל הם חוטים? והיה לו להושע לומר, בניך הם, בני חנונך או בחונך, שזה המרשה מסביר שהם נבחנו על ידי ניסיונות. איזה מין שבח. ואז הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. זה מה שהושע היה צריך להגיד. לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר הושע לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, האווירם באומה אחרת. אז הוא אומר, יפה, הנה יש לך עם שחוטים, אז תיקח עם אחר. זה מה שהושע כביכול אמר לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, מה עשה לזקן זה? כאילו, אני בא עליו כבתור נביא שהוא יעזור לבני ישראל, והוא אומר, זרוק אותם לים. אז הקדוש ברוך הוא שואל, איך אני יכול להתקדם עם הבן אדם הזה? אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך קח אישה זונה והוליד לך בנים זנונים, ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח את האישה, אף אני אשלח את ישראל. אז פה הכל משל פה, שהקדוש ברוך הוא בגדול מנסה להעביר מסר לנביא. הוא מנסה להגיד שהיחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הם כמו יחסים בין איש לאישה. והאישה במקרה הזה זה ישראל, שהם בעצם התנהגו כמו זונה, הלכו אחר אלוהים אחרים. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את כל הסיפור להושע. עכשיו, האם זה משל? האם זה קרה? ממה שקראתי, רוב מבינים את הגמרא שהם מבינים את זה כסיפור אמיתי שקרה. אבל אם תהפכו את הדף, הרמב״ם לא מבין את זה ככה. הוא במורה נבוכים כותב משהו באופן כללי, ואז הוא נוגע בסיפור של הושע. הוא אומר, תדע כי כמו שיראה אדם בחלום שכבר הלך לארץ הפלונית ונשא שם אישה ועמד זמן ונולד לו בן וקרא פלוני והיה מעניינו מה שהיה, כן משלי נבואה אלו. אז הוא אומר, כשיש משלים בתוך נבואות, הם משלים, הם סיפורים, הם לא קרו באמת. זה מה שהוא אומר. עכשיו, הוא אומר, אם אתם תדלגו למקופקף באמצע, כתוב, ההמון שהפועלות,
ויחשבו ההמון.
סליחה, תודה. ויחשבו ההמון שהפעולות ההם והנסיעות והשאלות והמענים, הכל היה בעניין השגת החושים, לא במראה הנבואה. ואני אזכור לך מזה מה שלא יספק אדם בו, יספק אדם בו. אז מה שהוא אומר פה, שרוב בני אדם קוראים את הנבואות ואומרים, כן, הם נכונים, הם, זה מה שקרה. אם כתוב שהושע התחתן עם זונה, זה מה שקרה. והרמב״ם אומר, זה לא נכון ואני אוכיח לכם. ואז הוא מביא כל מיני דוגמאות. הראשון זה מאמר יחזקאל. כשיחזקאל אמר ככה, אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי וכולי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותבוא אותי ירושלימה במראות אלוהים. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה קרה שהוא יושב בין שמיים וארץ ואנשים יושבים לפניו. זה לפחות מה שהוא אומר. עכשיו, איפה שזה שלושת הנקודות, הוא מביא רשימה ארוכה ארוכה של כל מיני נבואות שלא יכול להיות, כולל זה שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא ללכת עירום ברחוב, ולא יכול להיות שהוא עשה דבר כזה. כל מיני דוגמאות עד שהוא מגיע להושע. ואז הוא אומר, וכן, אמרו להושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, והעניין ההוא כולו, מלידת הבנים וקורתם פלוני ופלוני, הכל במראה הנבואה. וזה, ואז אני מדלג, והוא כותב באופן כללי, וזה דבר שלא יסופק בו ולא יסכל אותו, אלא מי שיתערבו לו האפשריות והבנמנעות. בגדול מה שהוא אומר, כן, אני כתבתי את זה באנגלית שזה יותר מובן מהעברית, אבל מה שהוא אומר פה, שרק מי שלא מבין בין אפשרי ללא אפשרי, זה מי שיאמין שכל הדברים האלו קרו. הוא אומר, זה לא קרה, זה משל, אתה חייב להבין שזה היה בנבואה, בחלום, והקדוש ברוך הוא פשוט מנסה למסור לו מסר, והמסר שוב פעם שבני ישראל הם כמו אישה לקדוש ברוך הוא שהוא האיש, והיחסים ביניהם הם כמו איש ואישה, ועכשיו ישראל בעצם הלכו לזנות ולאלוהים אחרים, והם צריכים לחזור. זה כל הרעיון. כן? ואז איפה שזה מקווקף בסוף הרמב״ם, הוא אומר, זה הכלל שכל נבואה שהוא משל, לא כל נבואה שהוא אומר, כאילו, לך תעשה כך וכך, אבל אם הנבואה הוא משל, זה אומר שזה לא קרה, שזה פשוט סיפור להמחיש רעיון שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנביא, שהוא יעביר לבני ישראל. אוקיי, ואם זה הכל משל, אז מה המסר? אז הגמרא ממשיכה עם הפירוש שלה. לאחר שנולד לו שני בנים ובת אחד, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, אף אתה בדול עצמך ממנה. אז הקדוש ברוך הוא ממשיך את השיחה עם הושע ואומר, תראה, אתה נביא עכשיו, אני מדבר איתך, אתה צריך ללמוד ממשה. כשמשה רבנו היה מתנבא, אז הוא פירש מהאישה, עכשיו אני רוצה שאתה תפרוש מהאישה. אז מה אמר הושע? אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר להקדוש ברוך הוא, מה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הן ואם של אחרים הן? בכל זאת כך אתה אומר שאין לך יכול לגרשה? ישראל שהן בני, בני בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד מארבע קניינים שקניתי בעולמי, ואתה אמרת, האווירם באומה אחרת? אז עכשיו הקדוש ברוך הוא תוקף. עכשיו בנה ביכול היחסים בין הנביא לאישה, והוא מבין מה זה אהבה ומה זה צריך להסתדר וכל העניינים. ואז הוא מבין שזה המסר שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לו, שגם הוא רוצה את ישראל בחזרה. ואז הנביא מבין, ואז הוא אומר פה שהוא חטא. וכיוון שידע הושע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אז הוא אומר, סליחה, טעיתי, לא הבנתי. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל. כאילו כל הרעיון פה זה שאתה תתפקד כנביא. מה זה לתפקד כנביא? כמתווך בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל יש להם תפקיד, והם גם, הם גם האישה של הקדוש ברוך הוא, ותפקיד של הנביא זה בעצם לגשר בין הפערים. מהפערים. אז פה, אז עכשיו הוא כותב, שגזרתי עליהם, הקדוש ברוך הוא, שגזרתי עליהם שלוש גזירות בעבורך. אני גזרתי את כל הדברים הרעים האלו, לא רוחמה ולא עמי וכל זה, זה בגלל שאתה לא עמדת להגן עליהם. אז עמד וביקש רחמים וביטל הגזירה והתחיל לברכן, שנאמר, ועכשיו זה הפסוק מההפטרה, זה הפסוק הראשון בפרק ב'. והיה מספר בני ישראל ככל הים, זה הקשר במדבר שסופרים את היהודים, אשר לא יימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, וספו מתנבא שכשהממלכות ילכו ביחד, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל, ואז ישראל עכשיו זה שם טוב. אז עכשיו, כל זה זה טוב ויפה, אבל עדיין יש לנו מצב עם עם ישראל שהם חוטאים, שהם עובדי עבודה זרה, שהם הולכים אחרי כל הדברים הגשמיים בעולם. אז עכשיו, אחרי שהוא מברך אותם ועושה את הטוב וכולי, עכשיו הוא הופך להוכיח את בני ישראל. ואז חלק מזה זה פה, כתוב, ריבו בעמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניך ונעפופיה מבין שדיה, כי זנתה עמם הובישה הורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושיקויי. אז פה עם כל הדברים האלה, בעצם מה שהוא כותב פה, שהיהודים הולכים אחרי אוהבים, זאת אומרת אחרי אנשים אחרים, אחרי מלאכים אחרים, אחרי מוסר אחר, וכל זה על מנת שיהיה להם חיים טובים, חיים גשמיים עם שמן ולחם ומים וכל הדברים הגשמיים שכתובים פה. אז רב ליכטנשטיין, ראש ליכטנשטיין, מביא את זה לימינו. אז הוא אומר, אמרנו, כן, הושע הזה נכתב לדורות. אז הוא מסביר פה בשורה השנייה. נקודה זו צריך לראות את המהפך שפרק א' בספר הושע מחולל. לפתע קם נביא ואיננו מסתפק באזהרה על העליות או מורדות הרגילים של חטא ותשובה וכולם כאילו בסדר, אלא מדבר על הפרת ברית ושבירת הכלים שתסתיים בנתק מוחלט, כאילו לא עמי. עכשיו הושע בא ואומר משהו לא רגיל, הוא אומר הכל נגמר, כן? אתם הולכים לגלות והם לא יכולים לתפוס את זה, זה בית ראשון. בית ראשון, אנשים נכנסו לארץ וגדלו פה והבינו שהנה זה הבית שלנו, מה פתאום שאנחנו הולכים לגלות, הם לא יכולים לתפוס את זה, ובהושע מביא את זה כאילו כרעיון מהחלל. דימוי הזונה והכרזה שזנה תזנה הארץ מאחורי השם, ודבר הנבואה והשבעתי ממלכות בישראל, יוצרים מציאות חדשה. הנבואה מסתיימת בקביעה כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם, לא פחות ולא יותר. על מנת להבהיר את הזעזוע שדבריו אמורים לגרום, נחזור ונזדקק למשל מתקופתנו. עכשיו הוא מדמה את זה לנו על מנת ללמד כמה זה היה חזק להם, אבל זה גם מלמד איפה אנחנו עומדים. הבה ונשאר בנפשנו את הזעזוע והזעם, התסכול והבלבול שיהיו בציבור הדתי-לאומי. אם מחר בבוקר יקום מנהיג רוחני מוכר ומקובל על הציבור ויאמר דברים מסגנונו של הושע, ובמקום האופטימיות הבסיסית המלווה את המפעל הציוני ידבר על והשבעתי ממלכות בישראל. בגדול, מה שהוא מנסה להגיד פה, שאנחנו צריכים להבין שהיה התחושה שם אז, ואנחנו צריכים להבין את התחושה היום, שיכול להיות שהכל נופל. אנחנו חיים בתחושה שהנה, אנחנו פה ושום דבר לא יכול להזיז אותנו, ונכון, יהיו דברים טובים כמו 67, יהיו דברים רעים כמו פינוי עזה, אבל בגדול זה עליות מורדות. אבל גירוש, חורבן, חלילה, לא, אף אחד לא יכול לדמיין את זה. אז פה הוא מביא כאילו את ההשוואה, והרב בני לאו כתב ספר ירמיה שהוא כותב את זה במפורש, שאנשים היום חיים עם קצת אשליה שלא יכול להיות שום דבר. אנחנו פה לאיזשהו סיבה, הסיבה היא משימת הקדוש ברוך הוא להיות אור לגויים. אם אנחנו ממשים את זה חלילה, אז הכל יכול להיות. עכשיו, מצד שני, אני קראתי מאמר של צ'רלס קראוטהמר. הוא כותב מדיני בארצות הברית, והוא כתב שישראל, זה לא דבר דתי רוחני, אבל זה הרגשתי גם, שהוא אומר שישראל לא יכול לסבול עוד חורבן. לא יכול להיות שישראל יסבול עוד גלות. זה פשוט, אנחנו לא נעמוד בזה. אז זה גם חלק מהצד השני, שאנחנו לא יכולים לדמיין את זה. אבל בין כך ובין כך, אנחנו חייבים ללמוד מהושע, שאנחנו פה לסיבה, אנחנו האישה של האיש, אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, והוא בחר בנו לתקן את העולם, להיות אור לגויים. כל ההישגים הנפלאים והמדהימים של מדינת ישראל, והם באמת מדהימים, הם לאיזשהו סיבה. זה לא סתם שיהיה לנו מים ושמן ולחם וכל הדברים הטובים, כאילו הם לסיבה. אנחנו חייבים להשיג הישגים כלכליים על מנת שאנחנו יכולים להיות אור לגויים. כאילו אף אחד לא ילמוד, אף אחד לא הולך ללמוד מאיזשהו עם מהעולם השלישית. אנחנו חייבים את ההישגים, אבל אנחנו חייבים אותם על מנת לא לפנק את עצמנו, אלא להראות לאנשים והעולם איך או איך העם יכול להשיג, ואיך העם יכול להשיג את הדברים, זה לקשר את עצמו לרצון השם. והנביא מסיים עם זה, עם ההבטחה שבאמת, כמו שהתחלנו את כל המטאפורה עם איש ואישה, אז הוא מסיים את זה, הקשר של בין הקדוש ברוך הוא והעם ישראל יהיה כמו איש ואישה, והוא כותב, וארסתיך לי לעולם, הקשר יהיה נצחי, וארסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים, זה כולל גם המשפט של בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום, וארסתיך לי באמונה, זאת אומרת, גם במישור הדתי האמונה, אמוני, אנחנו צריכים להיות קשורים, ובסופו של דבר זה מביא אותנו למטרה, וידעת את השם. זאת אומרת, בסופו של דבר כל הבריאה זה להביא אותנו להבין שיש בורא עולם, ואנחנו מתחברים עליו ונהנים מהקשר, כמו הקשר בין איש לאישה שנזכה. תודה רבה.